שלום רב, אנחנו ממשיכים את המאמר יבוא לארץ, מאמר י"ט בספר המאמרים, והיום אנחנו נסיים אותו. אני רוצה להודות לכם שאתם עוקבים ולומדים, תודה על הפידבקים שאתם שולחים. מזכיר לכם, הדרך שלנו זה להפיץ ולהפוך את הדברים האלה למוכרים יותר, כי אין לנו דרך אחרת להיגאל אלא בלימוד פנימיות התורה. וזאת ההשקפה של היהדות, נצצה אל נשמת היהדות. זה לא דברים טכניים, זה דברים שהם בעומקם של ההשקפה היהודית. תכתבו תגובות, תעשו לייק עכשיו לסרטון ביוטיוב, תפיצו את הסקט, ויאללה, בואו נצא לדרך. אנחנו באות ט"ו, השלום סותר לצדק. וכן, הצדק והשלום הם שני קצוות. כי מחוקי השלום נצמח החלוקה בין החברה המצדקת, לפי תוכניותה, את העשירים שיהיו עשירים ואת העניים שיהיו עניים. כי מבטחת השכר הגדול ביותר לבעלי המרץ, עד שהאצילים לא נשאר כדי חיותם. וכבר נראה הדבר, איך שהדבר הזה בלתי צודק לגמרי, לאנוש את האצילים בעונש החמור כל כך, ללא דבר, ללא חטא ופשע. כי כל התורעומת, אם אנחנו צריכים להתרעם, הרי זה על השם יתברך חס ושלום, שברעם במידה מזיקה כזו, ואלה האומללים החטאו, הרי שהשלום שולל את הצדק לגמרי. בכמה משפטים, בעל הסולם מסביר לנו את ההפרש בין הסדר של השלום בחברה וסדר של הצדק. השלום הוא שאנשים מקבלים ושלמים עם חלקם. אז על פניו, העשירים צריכים להיות שלמים ומאושרים בחלקם שלהם, ובעלי המרץ, שהם האנשים היותר מרוויחים ומוצלחים בחברה, הם מקבלים את מה שהם מקבלים, ויש להם את הסדר משלהם, את החברה משלהם, את המסגרות משלהם. אבל מצד שני, העניים והחלשים והצילים שבחברה, הם מקבלים את שלהם. דומה למידת האמת. רק מה שקורה פה זה שאנחנו מדברים פה על סדר של שלום כזה שאפשר לשמור עליו ללא קטטה. שאנשים בעלי המרץ ואנשים החזקים הם מסופקים יותר מאנשים שהם החלשים, האצילים, ויוצא כך שאנשים החלשים ממילא לא יכולים להפוך את סדר החברה ולשנות את סדרי השלום, כי ממילא הם לא מנהלים את הדברים, וממילא אין להם כוח, ואנשים החזקים והעשירים והנמרצים והזריזים הם אלה שמנהלים את החברה, וממילא גורפים את הרווחים היותר גדולים מצורות החברה, מתוצר החברה, ומסדרים את העולם לפי סדר שלהם, והחלשים נאלצים להסכים עם זה, עד שכמו שאמרנו, בעלי קטטה מדליקים אותם, והם הופכים את החיסרון שלהם לחומר דלק כדי לעשות מלחמה וכו'. מצד שני, הדבר אינו צודק. מאיזה טעם הוא לא צודק? הרי אמרנו שדברים כאלה התנהלו לפי האמת. ככה זה היה לפי האמת. כן, אבל צדק שמתכוון פה, הוא אומר, היה הצדק אם האנשים החלשים והאצילים הם כאלה מטעם שהם נולדו כאלה, מטעם ההשגחה, וההשגחה עשתה אותם כאלה. אז למה לאנוש אותם ולקחת מהם את האמצעים לקיום אפילו, אם הם לא מסוגלים להרוויח את זה לעצמם? תזיין. והצדק סותר את השלום. כי אם תיתן להצילים במידה שווה עם בעלי המרץ, הרי בעלי הכוח האלו ודאי לא ישקוטו ולא ינוחו, אלא ישפכו כל הפעם וחמתם על ההנהלה ממין הזה, וישלחו למדבריות הרחוקים, וכל הישר בעיניו יעשה. ואיש את חברו חיים בלאו. אומר, ופה אנחנו גם מבינים את המשמעות של השלום שמדבר עליו פה בעל הסולם, אומר, לא יהיה שלום אם אתה תהפוך את הסדרים, ותגיד שאנשים החלשים, ואנשים הלא תורמים לחברה, האנשים האצילים שלא רוצים לתרום לחברה אולי אפילו, יקבלו בשווה עם בעלי המרץ, אנשים שמשקיעים ועובדים קשה, אנחנו רואים שבחברות המערביות בעיקר שאנשים ישיגו לפי יכולת שלהם להשקיע והכישרונות שיכולים לפתח וכו'. אומר, אם אנחנו נעשה חלוקה במרכאות צודקת, דיינו ניתן לחלשים כמו שהם מקבלים החזקים, אז החזקים לא ישקטו, לא יהיה שלום. הם יהפכו את ההנהלה הזאת. הם, איך אומר פה, ישלחו למדבריות רחוקים. דיינו דבר כל כך רחוק מדעתם, מחד ומאידך, יש להם את הכוח לעשות את זה, כי הם סוף כל סוף אנשים שבעצם מרוויחים את רוב התוצר של האומה, של אותה אומה, של אותה חברה. סוג של אנרכיה כזאת ללא הנהלה שיודעת להשליט סדר ושלום בחברה בצורה כזאת שתיתן הספקה לחזקים ולחלשים במידה כזאת שהם יהיו מסופקים במידה מספקת, במידה מאוזנת, כדי שירצו לפעול אחר הוראות של אותה הנהלה או אותו סדר שקיים. זה סוג של שלום שמדבר עליו. וכנראה זה השלום האנושי, כי אם יש לך חיסרון ואתה רוצה למלא אותו, ובאמת כל אדם לעולם יהיה במרדף לאחר העושר האישי שלו, ככה מצד הטבע, אם כך הדבר, אז ברור שאם אתה בן אדם, אתה ישות האנושית רצינית, דיינו עם רצון חזק, במידה כזו או אחרת, אתה תעשה לפי מידת הרצון שלך, לפי מידת הרצונות שלך, השתדלות והתאמצות להרוויח את העושר שלך. אז אם אתה בלתי מרוצה, אתה תעשה ותשנה את הסדרים בצורה כזאת, או תדחוף לשנות את הסדרים, כדי שיהיה סדר. דיינו, אתה תשנה את הסדרים. ולשנות את הסדרים זה כאילו ללכת נגד השלום הקיים, נגד הסטטוס קוו, השלמות הקיימת. ולכן חשוב מאוד שאנשים חזקים יהיו מסופקים בצורה כזאת שלא ירצו לעשות את הדברים האלה. ואנשים החלשים, הם ממילא חלשים, אז הם צריכים הרבה פחות בשביל להסתפק כדי לעשות איזשהם תנועות. ככה נראה שלום עולמי. אנחנו ממשיכים הלאה. זרעו צדקה וקצרו חסד. אני חוזר ואומר שבשיעור הקודם בעל הסולם רוצה להגיד לנו, אמר לנו שהפתרון לכל החידה הסתומה הזאת תמון בתוך פסוק מתהילים. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף, גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. אמר לנו, איך יכול להיות שהחסד ואמת נפגשים? הרי הם מנוגדים זה לזה, אמרנו, וצדק ושלום גם מנוגדים זה לזה. לא נתן לנו את הפתרון לחידה הזאת, עדיין, אבל ממשיך ובונה לנו את ההגיונות, כדי שנגיע לשלום, והנה, זרעו צדקה ותצמח. קצרו חסד. בואו נראה איך אנחנו עכשיו מגיעים לדברים האלה בצורה אחרת. י' ז' וכל זה הערבו ויעלם עלי. מסיים הכתוב שגם השם ייתן הטוב. אי מתי? בשעה שארצנו תיתן יבולה. כלומר, כל זה הגיע לנו מצד השם יתברך ששמו טוב ורוצה ליתן לנו את הטוב הנמשך ממנו. שמדרך הטוב להיטיב. ואינו יכול ליתן לנו זה הטוב, אלא בשעה שארצנו תיתן יבולה. ומהו היבול שלה? ואומר לך שהוא חסד. כמו שכתוב, זרעו לכם לצדקה וקיצרו לפי החסד. קודם כל, אנחנו בסוג של פלונטר. ולא משנה איך אנחנו מסתכלים על זה, כמה שאנחנו מעמיקים במושגים ובאמת מסתכלים על ההיסטוריה האנושית ומסתכלים גם על המושגים עצמם, אנחנו רואים שאנחנו מתחפרים. הדברים סותרים זה את זה. אפילו שאמרו לנו שהם צריכים להיפגש. אז מאין יבוא הפתרון? אומר הפסוק, מהשם יבוא הטוב. דיינו שהפתרון צריך לבוא מהשם. אבל איך? על כל פנים, מה צריכים להיות התנאים שהשם הזה ייתן לנו את הפתרון הזה? אומר, בשעה שארצנו תיתן יבולה. זה אומר שיש פה איזשהו משל לזה שארצנו צריכה לתת איזשהו יבול. צריך להיות תהליך של התפתחות, של זריעה, ריקבון, צמיחה והזנה, כל מיני תנאים, ובסוף צריכה לתת יבול הארץ. לא יודעים עדיין מה אומר המשל הזה, רק מככה להבין אותו באופן חיצוני, הגיוני, אבל אומר, הארץ שלנו צריכה לתת יבול. אומר, איזה יבול? אומר, אני אומר לכם שהיבול שהארץ צריכה לתת הוא החסד. כמו שכתוב בהושע, פרק י' פסוק י' ב', זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד. לא הסביר, בואו ננסה להבין. הלימוד שלנו של המאמרים, לפעמים הוא ידרוש מאיתנו העמקה מאוד רצינית, כי המושגים הם מאוד מופשטים. ולפעמים בעל הסולם פשוט עשה בשבילנו עבודה מדהימה, ונותן לנו דברים שהם פשוטים לשכל של כל מעיין בינוני, כמו שאומר לנו, וברורים. אבל מאחורי כל מושג וכל מילה פה מסתתרת משמעות פנימית. וממילא אנחנו צריכים את הדברים האלה להבין בצורה פנימית. פנימית, מעבר לזמן ומקום, ובגוף אחד. בגוף אחד לראות איך כל הדברים האלה מתקיימים בי. דיינו שתמיד גם לי יש עבודה זמינה ורלוונטית לשיפור עצמי, להתקדמות. הרצון שלנו להתחנך לפי ערכים פנימיים נובע מזה שאם אנחנו נתפוס את המציאות שלנו בצורה חיצונית בלבד, אנחנו לא נוכל להתקדם ואנחנו רק נשבור שיניים. זה על צד החיצוני האנוכי. אבל על צד הפנימי אנחנו לעולם לא נגיע לעשות תפקיד שלנו בעולם ולא נגיע לאהבת השם. לא נגיע לגילויים הגדולים שבשבילנו באנו לעולם ולאהבה הגדולה שאותה בחרנו. זה אומר שעכשיו שאנחנו מסתכלים על הדברים האלה, אנחנו גם צריכים לנסות להבין כל אחד לפי היכולת שלו את הפירושים בצורה פנימית מצד אחד, ומצד שני לראות איפה זה פוגש אותנו בפנים. אז שאומרים שארץ צריכה לתת יבולה, ארץ בשפה הפנימית של חוכמת הקבלה ופנימיות התורה, ארץ זה רצון. מדבר על ארצנו, מדבר על ארץ ישראל, שזה רצון מיוחד, רצון ישר לכל. זאת אומרת, זה רצון שממילא רוצה להידבק בהשם. ויש ארצות הגויים, רצונות. גויים זה רצונות שאני רוצה לפרטיות שלי. ויש את זה בתוכנו. אז ארצנו צריכה לתת יבולה. פה אומר ארצנו, כאילו הארץ שלנו, כי אנחנו צריכים לעבוד כגוף אחד, כולנו כדי להפיק מהרצון הכללי הזה, כי הרצון הזה של ישראל הוא קיים בכל אחד מאיתנו, זה מה שמחבר בינינו, מה שנקרא השכינה הקדושה, מקום שבו שוכנות כל נשמות ישראל, במקום המשותף הזה שהוא ממילא מחבר בינינו, אנחנו מהמקום הזה צריכים להצמיח את החסד הזה. ככה במאמר מוסגר, י"ח. אלא, צריכים להבין למה ממתין השם יתברך עד שארצנו תיתן יבולה זה. ותבין זאת מטעם הנעל שאמרנו בעוד ד' במאמר הזה, שכל הצרות באות אותנו מתוך היחידיות השולטת בטבע כל יחיד, להיות היחיד של כל העולם ושורשו, ומטבע הענף לקבל את טבעיו מן שורשו, ולפיכך מרגיש כל אחד בדמו ובשרו שכל העולם למענה הוא נברא, וכולם צריכים להימצא תחת רגליו, וחושב האדם יום ולילה איך לנצל כל מרץ של העולם להנאתו ולהתפרסם ולהסתרר עליהם. אנחנו חוזרים. אומרנו פה צריכים להבין. כאילו אנחנו לא הבנו את זה וכבר אמרנו את זה במאמר הזה. אומר, השם ממתין למשהו, לאיזשהם תנאים שיפשילו. מה זה התנאים שיפשילו? תבין שיש אצלנו מתנה שניתנה לנו משורשנו, שהיא הרגשת היחידיות, או ייחודיות, כמו שאומר, שאנחנו, כענף שמתפשט, או נמשך משורשו, רוצה להידמות לשורשו, ושורשנו הוא יחידו של עולם. אז אנחנו מרגישים בצורה טבעית, שכל העולם צריך לשרת אותנו, ואנחנו מוכנים לנצל אותו, ואת כל מה שהוא נותן, לטובתנו עצמנו. והדבר הזה, לא אמר לנו, ורומז לנו, הדבר הזה צריך להבשיל. הדבר הזה צריך לעבור איזושהי טרנספורמציה, אנחנו צריכים לעבוד עם זה בצורה יותר מדויקת. איך? טבע היחידיות הוא מגדיל הרצון לקבל שבו, הוא מתחייב לבלוע כל העולם. אז מעמיק לפני שפותר, יוטט. וזה שאמרו חזל בסנדרין, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. דהיינו, מה שאדם חושב הוא מערר תמיד לבלוע ולנצל את כל העולם, דהיינו, אדם בריא בימי הלומיו, בזמן שהחיים הם בתכלית הגובה. ככה בן אדם חושב. אני רוצה עכשיו לבלוע את כל העולם. אין זה מלחמת בחירתו ורציונו, אלא רק מחויב כן מצד טבעו. משום שכל ענף נמשך אחר טבע השורש, ודע שכל הגדול ביותר יש בו יחידיות ביותר. מה אומר? אם אתה בריא, דיינו יש לך רצון בריא, הרצון שלך טבעו מחייב שתרצה לבלוע את כל העולם. וכמה שיש לך רצון יותר חזק, ככה אתה רוצה את זה יותר. זה הטבע. בוא לא נתחמק מזה, ולא ננסה לחנק את העולם, שלא ככה צריך לוותר על הרצון הפרטי שלנו. צריכים להיות קטנים ובלתי רציניים. כי רציני זה בא רצון חזק. לא, צריכים להיות חזקים, צריכים להיות גדולים. אומרים לנו ביהדות, עד גיל 13, צריך לפתח את הרצון ביותר. ואחר כך להמשיך, אבל בצורה שגם מפתחים את צד הקדושה, צד ההשפעה. אז הנה הוא אומר לנו פה, חייב אדם לומר בשבילי שבשבילי נברא העולם. ממשיכים. בדרכים, בטבע היחידיות. או, בואו נראה איזה עוד דרך יש בטבע היחידיות, חוץ מהצורה הטבעית שאותה אנחנו מרגישים ורוצים לבלוע את כל העולם לטובתנו הפרטית. כף. אלא, שחיוב היחידיות שבאדם יכול להתפרש בבדרכים. או לנצל ולבלוע את כל העולם כולו, כמות שהוא במציאות באמת. ודרך הבית, הוא להשפיע לכל העולם מרכושו. ובאמת שהדרך הבית הוא קרוב יותר לאדם ביחסו אל השורש. שבהכרח אין השורש יתברך רוצה לנצל וליהנות מכל העולם. שהרי אינו חסר שיהיה צריך לאיזה מילוי חס ושלום. אוקיי. אז מעבר לדרך הטבעית שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לבלוע את כל העולם לטובתנו, יש גם דרך אחרת. שהוא ירצה להשפיע לכל העולם. הוא לבד. אני אשפיע לכל העולם. וזה הדבר שעוד יותר קרוב לשורש הזה, שממנו היחידיות נמשכת. למה? כי הבורא יתברך ממילא, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה להשפיע. הוא יחידו של העולם, והוא בורא את המציאות, והוא בורא את הבריאה במחשבתו שהיא להיטיב לנבריו. אין לו חסרונות, הוא לא רוצה לקבל. כף א'. ומה שכתוב, כל פעל השם למענהו, איפה זה כתוב במשלי? וכן, בישעיה, כל הנקרא בשמי ולכבדי ברעתיו, ודאי שאין הפירוש שכל העולם נברא בשביל להשלים באפס מה להשם יתברך. כי כבר העילו החכמים בהחלט שהשם יתברך הוא שלם בכל מיני שלמות. וכן, מרגיש הלב ומקובל עליו אפילו בלי שום חקירות כלל, ואם כן, בהכרח שכל העולם כולו הנברא רק למען יחידו של העולם, ומשום שיש לו רצון להשפיע עליהם. ויהיה הפירוש, הכל פעל השם למענהו, כדי שיוכל להשפיע עליהם טוב. איך בעל הסולם לוקח אותנו ביד, לאט לאט מסביר לנו את הדברים, שגם מסביר לנו את זה במקומות אחרים. אומר, אוקיי, בוא נפרק את היחידיות הזאת. ואני אתן לכם את זה, מי המקורות אומר לנו? אומר, תראו, מה הייתה מטרת הבריאה? השם, הכל פעל למענו. אוקיי, מה זה אומר? האם הוא צריך את העולם הזה כדי שישלים לו איזה חסרון שחסר לו? חס ושלום. וכבר אנחנו דיברנו על זה, וזה היסוד האמוני שלנו, שכל ההיגיון שלנו מתבסס עליו, ואמרו לנו על זה חכמים, וזה דבר שאנחנו סומכים עליו, ואפילו לא פותחים את זה עכשיו. לא פותחים את זה, אין לנו אותם לפתוח את זה, זה באמת היסוד ההגיוני, שכל הוודאי הראשון, שכל ההגיונות שלנו מתבססים עליו. אוקיי. אז מה? אז מה בדיוק הוא ברא למענהו? כדי שהוא יוכל להטיב לנו. כדי שהוא יוכל לענות לנבריו ולהשפיע עליהם. זאת אומרת, שאם תגיד, לא, 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 לא. אני היחידיות שמתפשטת מהשורש, שזה הבורא יתברך, אוקיי? והכל הוא ברא למענו, אז גם העולם צריך להיות לעבוד למעני. אומר, כן, אבל מה זה למענו? כדי שהוא יוכל להשפיע עליהם. ואומר על זה אין סוף, בהקדמת ספר הזוהר, בפתיחה לחומת הקבלה, פתיחה לפירוש הסולם, בכל המקומות. כותב, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו. ואנחנו רואים לזה אסמכתות, ואומר פה גם עוד דבר, אומר, מרגיש הלב ומקובל עליו אפילו בלי שום חקירות כלל, הדבר הזה. קשה להגיע לשקט. אבל אם מגיעים לשקט ומתבוננים בדברים, אנחנו יכולים לראות את השלימות שיש בבריאה, ואיך הכל מסודר בצורה מופלאה. ואנחנו יודעים שאין לנו אחריות על הדברים האלה. במדרגה א' נמשך היחידיות, האגו של האדם. ואם כך, אפשר לומר שיש בית מדרגות לענף שידמה במידתו אל השורש. האלף הוא לקנות היחידיות בשלמות, כדי לחשוק ולנצל את כל העולם כולו להנאתו, שזו בחינת טבעו בלי שום תיקון. כחומר ראשון של כל בריאה הוא הרצון לקבל שבו. ואם צורת היחידיות נמשכת בו מהשורש במידה מרובה, הרי האגואיזם הזה רוצה להתענג מתוך הניצול של כל העולם כולו. אז אנחנו עכשיו מחלקים את היחידיות, או איך שאנחנו מרגישים אותה וחווים אותה, לבית מדרגות, כי כבר ראינו שיש בית מדרגות. יש דבר שאנחנו באופן טבעי מרגישים שאנחנו רוצים לנצל את כל העולם לטובתנו, ויש דבר שהוא עוד יותר קרוב לשורש, שאנחנו רוצים להשפיע לכל העולם כטבע היחידיות של הבורא. אומר, באופן טבעי, בלי שום תיקון, אנחנו, היחידיות הזאת מתלבשת בתוך האגו שלנו, בתוך האגו הצער. כי זה חומר הראשון של כל בריאה, הרצון לקבל. הכוונה פה, הרצון לקבל במעט לקבל. והוא אומר שהמידה הזאת של ייחודיות, יכולה, יחידיות, יכולה להימשך במידה מרובה, אז כנראה גם במידה מועטת, מהשורש. זאת אומרת, כמה שאנחנו מושכים את המידה הזאת, כמה שאנחנו משתמשים ומגדילים אותה, זאת עבודה שאנחנו צריכים לעשות, וכנראה אנשים נמדדים ונבדלים בצורה כמה הם מרגישים שהם במרכז ויש להם רצון חזק, או שהם יכולים להניע מהלכים, וכמה שלא. וכבר ראינו שיש חלוקה כזאת מצד הטבע, שיש אנשים יותר זריזים, פחות זריזים וכו'. הלאה. אז באופן טבעי, האגואיזם רוצה להתענג מתוך הניצול של כל העולם כולו. זה טבע א' של היחידיות. ומועד אומר לנו, ובדרך תיקונים אפשר לאדם להפך את האגו שלו, גם כן לשורשו. דהיינו שיהיה בו רצון להשפיע ולא לקבל. כי אז ישתווה צורתו לבורא יתברך, גם מבחינת החומר שבו. ואז יפעל אצלו כוח היחידיות שבו רק בעמידה כדי להשפיע לכל העולם כולו, כמו יחידו, היחידו של עולם יתברך. אומר, כן, אפשר להפך את האגו הזה, שבמקום שהוא פועל לתועל את עצמו, שהוא פועל להשפיע. והאגו לא ילך לאיבוד, כי בן אדם בכל אופן יפעל את ההשפעה הזאת בצורה ייחודית ומיוחדת, כפי שהוא יכול לפעול אותה, הוא יודע לפעול אותה, הוא רוצה לפעול אותה, הוא יש לו איזה זווית מיוחדת, יש לו אומנות מיוחדת, יש לו איזה כישרון מיוחד. רק מה, שימו לב, אנחנו גם ככה, והוכיחו לנו את זה במאמרים קודמים, 90% אולי יותר מהזמן שלנו פועלים לטובת החברה. כל דבר שאנחנו מייצרים ומוכרים אפילו, שאנחנו חושבים שזה לטובתנו, אנחנו מוכרים את זה בשירות הציבור, כי במילה, אם הציבור לא צריך מה שאני מציע, אין לי מה לחפש. רק מה אני חושב, המחשבה שלי היא פרטית, אני חושב שהכל אני עושה בשביל עצמי. ופה אומר לא, אפשר להפך את האגו הזה בצורה כזאת של השפעה, ואז מה קורה? גם אני משתמש ביחידיות הזאת שקיבלתי מהבורא יתברך בצורה של יחידו של עולם, וגם כאילו, אני אומר כאילו, כי זה, אין לנו חומר של הבורא, אנחנו רצון לקבל לעולם, אבל כאילו גם בחומר של הרצון להשפיע ולא רצון לקבל, כי הבורא הוא גם רוצה להשפיע. אז אנחנו נהיים יותר קרובים אליו. אז זה התפתחות של התלבשות היחידיות, תכונת היחידיות באדם. הלאה. השם יתברך התחיל ואנחנו גומרים. תשאל השאלה, מה כל הרצון הזה לשנות את הטבע? אמרת, הטבע הוא מושלם. מה כל כך צריך לשנות את הטבע? מה כל כך צריך לשנות את הטבע? להפך, צריך להצמד אליו כמה שיותר, להיות בהרמוניה עם הטבע, ואז הכל יסתדר. וזה אמרו בהקדמת ספר הזוהר, על הפסוק מתוך ישעיה, ולאומי אליי הקשיבו, שהקדוש ברוך אומר לישראל, עם מי אתם בשותפות בבריאת העולם? שאני התחלתי הבריאה ואתם גומרים אותה. כמו שהשם יתברך התחיל ונתן לנו חיטה פרועה, ואנחנו פיתחנו את החיטה עד לחיטה המתוקה של היום ועד ללחם. וכן, בכל דבר ודבר שבהטבע, מחויב להתפתח ולהשתבח על ידינו ומעשינו. ואין צריך לומר מידותיו של אדם. שער פר האדם יוולד, ועל ידי חינוך ומעשים טובים, אנו מתקנים את המידות של האדם ומוצאים ממין ער פרה, עד שנביאנו אותו למין האדם. הרי שבכל מהות ומהות שבהבריאה אנחנו שותפים עם הבורא יתברך, ולא עוד, אלא שאנחנו הם הגומרים. כתוב פה הגורמים, ומציעים לנו פה אורחים שזה אנחנו הגומרים. ואין המלאכה נקראת אלא על מי שגומר אותה, כתוב בדברים רבה. שימו לב איזה יופי. אומר כזה דבר. אומר, תראו, יש לנו הוראות ברורות, שאנחנו בשותפות עם הבורא. מה זה השותפות הזאת? מה בדיוק השותפות? השותפות בהבריאה. יש לנו עבודה משותפת. אנחנו, הבורא אחראי על הקיום, והקיום הוא מושלם, ואנחנו אחראים על השכלול. ואנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את זה באוכל שאנחנו אוכלים, וחקלאות המתפתחת, ודרכי המדיניות, וכלכלה, וחינוך, וכל מה שיהיה, בריאות וכו'. אנחנו רואים שכן יש חומר גלם, שמחומר גלם הזה אפשר לפתח דברים נפלאים, נפלאים, ואין שום דבר עם זה, להפך, זה היופי שבהתפתחות אנחנו גם רואים, איך התפתחות עובדת בטבע, אנחנו מחכים את ההתפתחות של הטבע. אבל ניתן לנו יכולת לזרז את ההתפתחות, ואנחנו משתמשים בה. יותר מזה אומר, המלאכה נקראת על שם הגומר אותה. דיינו, נתנו לנו, השם יתברך, נתן לנו כזאת זכות, הוא אומר לנו, תשמעו, אני עשיתי 99.999% של העבודה, תעשו את זה, תשלימו את הדבר החסר, זה כאילו אתם עשיתם הכל. ואתם תרגישו שקניתם את זה, ואז אנחנו, שנרגיש שיש לנו קניין אמיתי משלנו, שיש לנו משהו, אנחנו עשינו משהו, אז נוכל, יהיה לנו ממה לתת, יהיה לנו ממה להשפיע. אז אנחנו גומרים את המלאכה. כי כשאתה שואל, בואו נעזוב את הטבע, טבע מלמד לנו שצריך להתפתח. אנחנו מתפתחים. לנו גם היחידיות שלנו, שאנחנו מקבלים אותה באופן טבעי, גם אותה צריך לפתח. ואנחנו רואים שאם לא נפתח אותה, אנחנו תקועים בפלונטר הקודם שראינו שהעולם בערבוביה. ואנחנו גם רואים את זה היום. אגב, אנחנו רואים שדברים נופלים עלינו, על הראש שלנו, מכל מיני מקומות, מנסים להעיר אותנו, בכל מיני דברים. ואנחנו מבינים שצריך משהו לשנות, צריך משהו לפתח. בבקשה. יבול הארץ, כף דלת, ותדע, אשר הגמר מלאכה זו הבאה על ידי יגיעתנו בדרך התפתחות, נקראת בשם יבול הארץ, להיותה באה מיגיעת בני אדם בעלי הארץ. שימו לב איזה משל יפה, אנחנו מייחסים את החקלאות להתפתחות אנושית מאוד מאוד גדולה, שבן אדם סוף סוף מתיישב במקום אחד, הוא יודע לעבוד בעבודה מורכבת מאוד של חקלאות, שמחד, היא תלויה בהרבה מאוד גורמים, הרבה מאוד עבודה, וממש מחברת גם את האדם לאלוקה, כי הוא מבין שהוא תלוי, תלוי באיזשהם כוחות יותר גדולים ממנו, ביבול הזה, ואפילו שהוא השקיע הרבה מאוד מלאכה, היבול יכול לצמוח או שלא לצמוח, כי הדברים תלויים גם בדברים שמעבר. ואחרי שהוא מצמיח את הדבר הזה, הוא יכול לעשות דברים נפלאים, הוא גם יכול להכיל את עצמו, וגם יכול לפנק מלאכים, במאכלים מיוחדים, וגם יכול לפתח מסחר וכולי וכולי. חקלאות היא למעשה דבר שמקובל כמפתח להתפתחות אנושית. התפתחות אנושית דווקא, זאת אומרת, יש הרבה תהליכים טבעיים שאנחנו נהנים מהם בהתפתחות שלנו, אבל זה משהו שאנחנו ממש 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 בכוחנו, דחפנו אותו וקידמנו אותו, ואפילו היום, אולי היום ביותר, מתעסקים בחקלאות, וזה לא דבר שהופך להיות לא רלוונטי. יש פה משהו יפה גם, שמשהו צומח מן הארץ מתוך הריקבון, מתוך כלום מצד אחד, מצד שני מתוך משהו מאוד 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 ספציפי, כי מגרעין חיטה צומחת חיטה, ומגרעין של עגבניה צומחת עגבניה וכו'. וגם אנחנו רואים שהרבה מאוד גורמים מצטרפים להצמחת הדברים האלה, והגורמים האלה, יש שאפשר להשפיע עליהם ישירות, יש שאי אפשר להשפיע עליהם ישירות, צריך להשפיע עליהם בעקיפין, וכל הדברים האלה בסוף מצטרפים לאיזשהו פרי שהוא טעים לכך. הלאה. הגרעיני זריעה משמיים הוא. עכשיו בואו אנחנו נראה מה אנחנו צריכים בדיוק לזרוע ולהצמיח. כי הוא אומר שיבול הארץ זה נקרא הפרי, התוצר של העבודה, מלאכתנו, השותפות שלנו בבריאה. קפה. וזה שאמר הכתוב הנ"ל, צדק משמיים נשקף. כלומר, שאין כלל צדק בארץ, אלא שהוא עניין גבוה מעל גבוה, ורק הוא נשקף לנו משמיים. אמנם, הוא מספיק לנו לזריעה, כי אי אפשר שיזכה האדם לאיזה יבול, אם לא ייתנו לו את הגרעינים לזריעה, וגרעינים הללו בהכרח משמיים באים לנו. כי השם יתברך, הכל מודים שצריך להתחיל הבריאה על כל פנים. כי אנחנו לא בראנו עצמנו, והתחלה זו משמיים היא. וזהו צדק משמיים נשקף. זה עניין עמוק. צריכים לראות בפרדוקס או בשאלה מפורסמת של ביצה ותרנגולת. צריכים להבין איך עובד ההיגיון שלנו. ההיגיון שלנו אומר, ההיגיון מתחיל באיזשהו ודאי ראשוני, באיזושהי הנחה בסיסית ראשונית שמתחילה את ההיגיון. סיבה להיגיון. במקרה שלנו, אנחנו הולכים את כל שרשרת, אנחנו הולכים את כל שרשרת ההיגיון, והולכים להתחלה שלה, לסיבת הסיבות. סיבת הסיבות שלנו, הוודאי הראשוני שלנו, הוא הבורא שהוא שלם בכל השלימויות, והסיבה הראשונית שאין לה סיבה מוקדמת. דבר שקשה לנו לתפוס בהיגיון. אומר, תראה, אם אתה מחפש לזרוע משהו, שיצמיח משהו, ואז אותו אתה יכול לזרוע שוב וכו', אתה יכול לבוא לידי תהייה של מה קדם למה. אבל בוא לא נתבלבל ולא נתחכם סתם. כי הרי ברור שכל היגיון מחייב התחלה. ואם אתה מדבר על התחלה, במקרה שלנו, אנחנו כבר עשינו את השרשרת הזאת, הבורא הוא התחלה. הבורא הוא התחלה, ונקודות הזריעה האלה אנחנו צריכים לקבל מלמעלה. אנחנו מקבלים את ההתחלה ממקום של ההתחלה. כי אם אתה לוקח את ההתחלה שלך מאיזה מקום צדדי, אז מה שאתה תקצור, זה אותם דברים שבאים לך מאיזשהו מקום צדדי, מאיזשהו דבר שאולי נגוע באיזשהם נגיעות, באיזשהם אינטרסים אחרים, או באיזשהם, לא יודע, חוסרי שלימות. אבל אם תיקח דבר, זן, טהור, שמגיע לך ממקום גבוה, מלמעלה, מההתחלה, אתה תוכל לקצור דבר שהוא הרבה יותר שלם. ובמקרה שלנו זה צדק. מה זה? לא יודע, בוא נראה, אולי אסביר. עבודת השדה להביא יבול חסד. כפיו. וזהו שכתוב בהושע, זרעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. כלומר, אחר שאתם משיגים גרעיני הזריעה משמיים, כמו שכתוב צדק משמיים נשקף, אז תזרעו ותעבדו היטב את השדה בכוונה לקצור אותו היבול שנקרא חסד. דיינו, שלא לקבל לעצמנו כלום, אלא רק להשפיע לזולתו. כמו שכתוב, מידת חסד הוא שלי שלך ושלך שלך. מספר לנו מה היבול הזה שאנחנו צריכים לצפות לו. הוא אומר, אתה תקבל את הצדק השמימי. יגידו לך משמיים מה צודק, מה נכון, מה לא נכון. אתה תעבוד בצורה כזאת, ותצפה לעצמי החסד. איזה מין הנחיה זאת? אני זורע משהו וצומח משם באופן אוטומטי דברים מסוימים. למה אני צריך לעשות פה, לצפות או לקוות? ולמה בכלל צריך עבודה בעבודת האדמה? אומר, העבודה הזאת שלך, כי אתה צריך לשנות, להגיע להתפתחות. ולא מספיק המעשים שלך, אלא גם צריכים את כוונת הלב שלך. ואתה גם צריך לחפש את התוצאה לא בחוץ, לא באיזשהם חוצים, אלא בפנימים. אתה צריך לחפש ולהצמיח ולטפח בתוכך ולפתח אוזן שתהיה קשובה להתפתחות החסד שבתוכך. מה זה חסד? מזכיר לנו, כמו שכתוב באבות, שלי שלך, שלך שלך. לא רוצה לעצמי כלום. זה מה שאני רוצה להצמיח מתוכי. מה, אבל אני רצון לקבל? בסדר. אבל זה היבול שאתה עכשיו מצמיח. איך אתה עושה את זה? אתה מזריע צדק שאתה רוצה בצורה צודקת לדאוג לאנשים שחסר להם. והצדק הזה, אתה מקבל בדיוק את ההנחיות שלו מלמעלה, משמיים, הוא נשקף לך משמיים, בהנחיה, מחזל, מתורתנו הקדושה וכו'. ואתה עובד בעבודה הזאת, עובד, 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 עד שבתוכך צומח בציר של חסד. ממשיכים. היחידיות המגולה ביבולנו. קו זין. ובאופן זה שתרוויחו להביא את צורת הקבלה שלכם, דיינו החומר הראשון שבכם בהשוואה לצורתו של השם יתברך, שהיא רק להשפיע, ונמצא אנחנו כוח היחידיות שבכם, שיהיה צריך לכל העולם כולו. לא לנצל אותם חס ושלום, אלא אדרבה, להשפיע עליהם כל טוב ממש. בדומה ליחידו של עולם שאינו צריך כלום לטובת עצמו, אלא להשפיע לזולתו. תרוויחו להביא את צורת הקבלה שלכם, פונה אלינו בעל הסולם, מה זה צורת הקבלה שלנו? החומר הראשוני שקיבלנו. מה נעשה איתו? נשנה את צורתו. איך? נשווה אותה, השם יתברך, שהוא רק להשפיע. ומה נעשה? מה נמצא? נמצא אותו כוח, היחידיות שבכם, שהיה צריך לכל העולם כולו, לא לנצל אותה. כי מה זה כוח היחידיות? אני מרגיש שאני, בכל העולם הזה, משהו מיוחד. הוא אומר, כן, אז הכוח הזה יהיה זוהר ביותר, לא בזה שאני עכשיו אהיה כמו אבן שואבת ואני אצא לשאוב לתוכי את כל העולם, את כל כוחותיו, את כל המרץ שלו, ואת כל המרגליות שיש בתוכו, ואת כל הכוחות של אנשים. להפך, אני אראה את כל העולם ואני אוכל עם היחידיות המיוחדת שלי להשפיע עליהם כל טוב ממש. זאת אומרת, לא בערך, ממש. בדומה ליחידו של העולם, שאינו צריך כלום לטובת עצמו, אלא להשפיע לזולתו. אין, יש השוואה צורה יותר מזה. עכשיו, צריכים לשים לב שפה אנחנו לא עובדים סתם עם הידיים שלנו, מעשים שלנו, כדי להשפיע על העולם. כי זה אנחנו עושים את זה גם עכשיו. אלא אנחנו באים להשתמש ביחידיות שלנו ולהרגיש אותו ביותר בשביל הדבר הזה. זאת אומרת, יש פה גם איזשהו רצון פנימי להיות המשפיע, כמו הבורא. המקבל הטוב מהשם מוכרח להתקרב. כף חט. ואז גם השם ייתן הטוב. וארצנו תיתן יבולה. כי אחר שאנו משיגים יבול החסד שקצרנו והבאנו לתוך האוצר שלנו, ללב של כל אחד ואחד, שזה האוצר, אז נעשינו ראויים לקבל הטוב מהשם יתברך. דהיינו, אותו הטוב שכבר ישנו בהבריאה, אלא שאין אנו כדאים מילה חסרה. הערה, הטעם שאנו כדאים לקבל טוב השם יתברך, רק אחר תיקוננו בענות להשפיע, מבואר בתלמוד 10 ספירות, חלק א' בהסתכלות פנימית, ובמאמר ו' מתן תורה, שאותו למדנו ועוד מקומות אחרים. תודה רבה. אני מקריא לכם את זה כדי שגם אתם תוכלו לעיין. ותשלח אמת ארצה. אומרים לנו פה שכנראה חסרים לפני הקטע הזה מספר שורות. נראה אם אנחנו מצליחים להבין מה שיש לנו דיינו, ברוך השם. כפתת, כי אף על פי שאנו גומרים הבריאה, שהגמר הוא יבול בני אדם, אמנם ההתחלה, כלומר הגרעינים לזריע, מוכרחים מהשלה השמיים, שזהו השלחת האמת עמוק בארץ. והיה לנו לגרעיני זריע. שימו לב, אמר לנו כבר, שהשליך את האמת ארצה. זה רבנו, בעל הסולם, רומז כאן למדרש בראשית רבה, שעל ביורו עומד פעמים רבות בהקדמה לפנים מהירות מסבירות וכל מקומות, הקדמה לספר הזוהר ומאמר נעשה אדם וכו'. אומר, אמר רבי סימון, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קטים קטים, דיינו כיתות כיתות, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, חסד ואמר ייברא שהוא גומל חסדים, אמת אמר אל ייברא שכולו שקרים, צדק אמר ייברא שהוא עושה צדקות, שלום אמר אל ייברא דקו לקטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת וישלחו ארצה, הדעוד יכתיב ותשלח אמת ארצה, זה כתוב בספר דניאל. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה תכסיס על תיחסיה, שזה חותם שלך? תעלה אמת מן הארץ, הדעוד יכתיב, אמת מהארץ תצמח. ככה כתוב בתהילים, מפסוק שלנו. אז בעל הסולם אומר לנו פה, אומר, שימו לב, אנחנו נביא את היבול, אבל שימו לב, לא לשכוח, לא עושים את זה, אנחנו לא עושים את זה מטעם אנושיות. אנחנו עושים את זה מטעם מצוות השם. גרעיני הצדק, אנחנו מקבלים ממנו משמיים. וגרעיני הצדק האלה, הם יצאו מזה שהאמת מושלחת ארצה. זאת אומרת, זה הכל נובע מהאמת. ויש בלבולים בעניין הזה. כי כשאנחנו חושבים על אנושיות, לטובת האנושיות, או חברה צודקת, בשביל שחברה תתפתח יפה, זה לא יעלה, זה לא יעבוד. ראינו כבר מה קרה בברית המועצות, שרצו חברה צודקת רק בשביל שלבני אדם יהיה טוב. אנשים חושבים באופן פרטי, כשהפרטיות שלה מתפתחת, אומרים, רגע, אם כל החברה הזאת באה שלי יהיה טוב, אז אני אמצא דרך אחרת שלי יהיה טוב, ואני אנצל אנשים אחרים. אבל לא, צריכים לעשות זה מטעם האמת והצדק שבאים משמיים. מה שאומר לנו פה בעל הסולם. מסיימים כמעט את המאמר, צדק הוא שארית האמת. למד. צדק הוא שארית האמת, שנשאר בשמיים ואינו נראה לארץ. כלומר, מתוך שנזרעה האמת, ואנשים שעל הארץ אינם יכולים ללך בדרך האמת, כמו שכבר ביארנו, וכולם שקרים ואיש את חברו חיים בלאו, ונעשה אליהם הסתר פנים, והשגחה מקולקלת בשבילם, ומגלים פנים לומר שגם בשמיים אין חס ושלום צדק, באופן שנפילת האמת גורמת להסתר הצדק השמימי. מה אנחנו אומרים? אומרים שאנחנו אומרים אין צדק בעולם, כי האמת מוסתרת מאיתנו. למה האמת מוסתרת מאיתנו? הקדוש ברוך הוא זרק אותה ארצה, היא מחוסה, עד כדי שאנחנו לא רואים את השגחה ויש לנו הסתר. ומדבר על זה עוד בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, על ההסתרים. למד א', אמת מארץ תצמח, אז הצדק משמיים נשקף. כלומר, כי צדק הארצי שאין בו אמת, גורם לקטטות ומריבות. כן, צדק הפרטי שלנו, האנושי, שהוא לא נובע מהאמת העליונה, גורם לקטטות ומריבות. שהעניים והאומללים טובים את שלהם, ואז מוכרח שיהיה צדק ושלום נשקו. מה זאת אומרת? כלומר, מפני דרכי שלום מוכרחים העשירים להיטיב ולתן צדקה לעניים. זאת אומרת, מפני דרכי שלום, לא מטעם האמת, אנחנו מגיעים לעשות צדקה, אנחנו באים לשפר את התנאים של החלשים, כדי שהחברה תוכל להתפתח. אבל זאת לא אמת, על פניו. ואם היו מתנהגים בדרך אמת לגמרי, שהיו נותנים לעניים מה שמגיע להם באמת, אז היה שליטה לשלום תמיד, לתמיד. אז היה שליטה לשלום לתמיד. איך? כי השלום אומר, אלה החזקים יקבלו את מה שמגיע להם, והחלשים יקבלו את מה שמגיע להם, ויהיו מבסוטים. על כל פנים, ככה צריך להיות. והצדק והשלום היו מתייחדים ונעשים לאמת. אלא, מתוך שנותנים רק צדקה לעניים, שהוא פיוס מקצתי, נמצא רק בחינת נשיקה של צדק עם השלום. ותכף מתפרדים זה מזה. כי העניים נשארו בעוניים ועשירים באושרם. אמנם עם כל זה, מתוך הנשיקה של צדק ושלום, נמצאת האמת צומחת מכל נשיקה ונשיקה, של צדק ושלום. כלומר, אל מלא נתייחדו הצדקה והשלום, זה היה הצדק המוחלט ולא צדקה בדרך הראית, אז היו שניהם מתבטלים ובאו במידת האמת לבדו, וכיוון שרק נושקים, יש כאן רק צמיחה לאמת, דהיינו עלייה מקצתית. וכן, לעומתי, צדק משמיים נשקף, כי נתגלה גם כן בהשגחה השמימית. פסקה קצת קשה, אבל מה שאני מבין מזה, אומר לנו שיש צדק שמימי, ויש איזושהי צדקה שאנחנו עושים פה לפייס אנשים לטובת השלום. ואומר שאם היינו עושים את האמת, אם היינו נוהגים עם האמת, אז הצדק והשלום היו מתיירדים ביחד למידת האמת. אבל אומר זה לא קורה. אנחנו רואים שיש כל הזמן השקה בין הצדק לשלום, שאנחנו משתמשים במידת הצדק כדי להגיע לשלום, וככה בעצם אנחנו משתמשים במקצת האמת כדי להתחבר להקשר יותר רחב, וככה לאט לאט אנחנו מצמיחים את האמת. שהאמת אומרת, כן, כל אחד מגיע לו, יש לו שלי, שלי, שלך, שלך, אבל מה בדיוק? היחידיות שבאה על תכונת השפעה, זה הדבר שצריך לצמוח. כי אנחנו פועלים במידה הזאת שאנחנו זורעים את הצדק, את הצדקה, ורוצים להצמיח מתוך זה חסד, די אנחנו רוצים להגיד, האמת היא ששלי, שלי, שלך, שלך. אבל אפשר לראות את זה בצורה כזאת, שלא שלי, שלי, שלך, שלך לקבל, אלא שלי, שלי, שלך, שלך להשפיע. כי לך יש ייחודיות מסוימת, ולי יש ייחודיות מסוימת, ואנחנו יכולים להשפיע על זה. ואיך אנחנו משיגים את זה? איך אנחנו עושים את התהליך ההמרה הזה, האיתי, טיפול הזה? אנחנו בעצם עושים צדקה כדי להגיע לשלום. צדקה כדי להגיע לשלום, אנחנו... ומכל פעולה כזאת, מכל אינטראקציה כזאת, לאט לאט האמת הזאת צומחת, ואנחנו רואים שאפשר לפעול את האמת, את היחידיות שלנו, גם בדרך של צדק כדי להגיע לשלום, וכך גם אנחנו מגלים את ההשגחה השמימית, שגם פועלת אותנו בצורה כזאת, שצדק משמיים נשקף, לאט לאט פועלים איתנו בצורה כזאת, כדי שאנחנו נבין גם לפעול בצורה כזאת. עוד מאמר חשוב מאוד שלמדנו בעניין הזה, יש פה הרבה מקום לעיון, אני מקווה שככה קצת הכרתי לכם את הדברים ועזרתי להקל, אבל ודאי שהדברים האלה דורשים עוד עיון ועוד חזרה, וכבר השבוע בעזרת השם אנחנו נוציא עוד שיעור על מאמר כף, נקרא קונטרסט לידת האנושות המאושרה. נשמע טוב. חברים יקרים, תמשיכו ללמוד, להפיץ.